גיקונומי, 30 באפריל, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ישי יובל. ישי הוא העובד הראשון של קייטו נטוורקס, ומי שמוביל את מחלקת האסטרטגיה, בעצם סמנכ"ל אסטרטגיה בחברה. קייטו היא חברת אבטחת מידע מפוארת שגדלה בארץ בעשר שנים האחרונות, זה המציאה קטגוריה שנקראת סאסי, והפרק הזה הוא הארדקור על האסטרטגיה של קייטו, ועל שוק הסייבר בעצם, וקצת היסטוריה של סייבר. באמת לעתים רחוקות, יש לי את הזכות לשבת עם מישהו שאני אומר, וואו, איזה בן אדם שופע בידע, שפשוט יודע על מה הוא מדבר ברמה כל כך גבוהה. רק לצורך העניין, ישי התגייס ליחידה טכנולוגית בשנה שאני נולדתי, ואני לא ילד. יש לא מעט אנשים שקצת נרכבים עם השנים, זאת אומרת, נתקעים באותו מקום ולא מתפתחים מספיק. זה בערך 180 מעלות מהמקום הזה. פה יש בן אדם שמשיחה לא ארוכה של שעה, מיד קולטים את רמת הידע ועומק ההבנה והגישה, שפשוט מדהים בעיניי, שבן אדם כזה מגיע בכלל להיות עובד מספר אחד של חברה, איזה לוקסוס יש לשלמה קרמר, מן הסתם הוא ירוויח את זה ביושר, בתור אחד מהאבות המייסדים של הסייבר בארץ, אבל להביא בן אדם כזה, כשאתה פותח חברה, פשוט מגניב לעלה בעיניי. דיברנו בעצם על שוק הסייבר מכל זווית אפשרית, על ההיסטוריה שלו, איך הוא הגיע, לאיפה שהוא הגיע, איפה קייטו נטוורקס וקטגוריות הסאסי משתלבים פה, על האסטרטגיה החדשה של פאלו אלטו, שהם בעצם סיפרו עליה ברבעון הקודם, על הבנדלינג לעומת אנבנדלינג, איפה צ'קפוינט הייתה יכולה להיות, איפה בעצם יש חדשנות ואין מקום לחדשנות, וכו' וכו' וכו', אסטרטגיה עסקית של מכירות. פרק שפשוט ממש ממש נהניתי ממנו, פשוט כיף לשוחח עם אנשים שהם באמת מביאים כל כך הרבה ידע לשולחן, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על חברת סייבר מפוארת אחרת. את איילנד פגשתי פה לפני כשנה, כשדיברתי עם דן עמיג הפאונדר, הנה דוגמה לעוד בן אדם רציני, כשאתה יושב מולו, אתה מיד מבין עד כמה הוא טוב ומה שהוא עושה, ואיילנד עושה משהו שהוא פחות או יותר אחד מהדברים הכי חדשניים, דיברנו על זה גם בפרק פה, שזה בעצם להציע את ההבטחה ברמת הדפדפן, הם באמת בונים דפדפן חדש מאפס, אז דיברתי אז עם דן על הטכנולוגיה החדשה שהם מביאים, אבל זה לא רק פאונדר חזק, איילנד מביאה את כל העבר של אמיגה שכבר עשה את האקזיטים המרשימים שלו, אבל זה לא רק הוא, זה גם מייק שהיה הנשיא העולמי של סימנטק, משקיעים חזקים מהתעשייה כמו סקויה, אינסייטס, סייבר סטארס, ולאחרונה הם גם גייסו לפי שווי של קרוב לשני מיליארד דולר, ואם הם מגייסים לפי שווי כזה בתקופה כזו, זה אומר לא מעט. איילנד היא לא רק חברת סייבר, היא הרבה מעבר. הדפדפן של איילנד עוזר להגן על הארגון, ובנוסף משפר משמעותית את חוויית המשתמש, ומספק שקיפות ושליטה לארגון. הם מאפשרים לעובדים בארגונים לעבוד יותר מהר, לגלוש יותר בביטחה ולהשתמש בכל השירותים של הארגון, מבלי לחסום או להאט אותם. הם המציאו קטגוריה חדשה, Enterprise Browsers, ובעצם בראוזר לאנטרפרייז, וגרטנר חוזים שעד 2030 הדפדפן יהיה הפלטפורמה המשמעותית בארגונים. אז גם על זה דיברנו בפרק, ומעניין לראות את זה ביחס למה שדיברתי עליו פה בפרק עם ישי. איילנד היא כיום המובילה של השוק ההולך וגדל הזה, ויש להם טכנולוגיות מגוונות מפיתוח לגבי קרומיניום לעבודה, עם ביג דאטה, ווב אסמבלי, AI ומה שאתם לא רוצים, לקוחות ענק מהפורצ'ן 100, וכ-100 מפתחים מובילים בשוק פה בארץ. אז אם אתם מחפשים להגיע למקום מעניין, מגוון, שעכשיו נמצא בעלייה משמעותית, איילנד מגייסים מגוון משרות, פיתוח, מוצר, דיזיין, מה שאתם לא רוצים, תגיעו ללינקדאין של החברה, תראו מה מתאים לכם, תגישו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, ושיהיה המון בהצלחה. ועכשיו לפרק, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, 30 באפריל, הסתיים פסח, ויש לי את הזכות הגדולה לארח את ישי יובל, העובד הראשון של קייטו נטוורקס, ומי שלמעשה מוביל את האסטרטגיה, כסמנכ"ל אסטרטגיה בחברה. בוקר טוב.
בוקר טוב, כיף להיות פה.
אחלה טייטל, הסמנכ"ל אסטרטגיה. זה מסוג הדברים האלה שפעם לא היה, ואני שמח שיש היום בחברות.
כן, כי זה תפקיד שהוא בדרך כלל פונקציה של גודל, של חברה ובשלות של חברה, וגם נקרא לזה ביזור של פוקוס. בגדול המנכ״ל עושה את זה. זה עבודה של המנכ״ל. מה זה המנכ״ל אם לא האסטרטג של החברה?
אז הנה, הייתי לא מזמן בפגישה עם כל מיני חבר'ה כאלה, וישב על הבמה מישהו שעשה את צ'ק פוינט, חברה לא ראה בכלל, והוא אמר שמנכ״לים, מה שישראלים בדרך כלל לא רואים עד שהם לא נפגשים בזה, שמנכ״ל בארצות הברית, 30-40% מהזמן שלו, מלטף נעים את המחיר המנייה, שזה העבודה שלו, ואין מה לעשות, זה העבודה וצריך לכבד את זה. אז מישהו אחר צריך לעשות אסטרטגיה.
נכון, אז זה בעצם עוד זרוע של ההנהלה הבחירה, שמסתכלת על נושאים אסטרטגיים. זה יכול להיות כניסה לשווקים חדשים, זה יכול להיות מאמצים מיוחדים שהחברה עושה, כמו במקרה שלנו, ההכנה לקראת הנפקה, וגם בתחום של מיזוגים ורכישות. כל הדברים האלה הם נושאים שדורשים attention, דורשים פוקוס, שהוא לא ב-day to day, הוא לא בעבודה השוטפת, וזה התפקיד שלי בעצם.
איך בעצם, זה אחת המילים שהכי אפשר להוות אותן, זאת אומרת זה ו-product manager, נראה שתי המילים שהכי, אם תקבל, תשאל בארבע חברות שונות, תקבל ארבע תשובות שונות לגבי המילה הזו, כן. אסטרטגיה, אז דבר שני, איך אתה מגדיר את זה?
אני חושב שזה בעצם ה-North Star, כוכב הצפון של החברה. בעצם מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים? שזה לא מה שאנחנו עושים הרגע. בסדר? זה בעצם איך אנחנו מייצרים קפיצות מדרגה, איך אנחנו מגדילים את היכולות באופן שהם לא באופן לינארי. זאת אומרת, לא יודע שניקח עוד מתכנת, עוד מפתח ונעשה עוד פיצ'ר. מצד אחד, וגם כמו שבמקרה שלי, נתעסק עם קהלים חדשים, תקשורת חדשה, המרקטינג שלנו, השיווק, ממוקד מאוד בביזנס עצמו, בלקוחות, בשותפים, אז לבוא ולהתעסק עם קהלים חדשים לגמרי, כמו משקיעים, כמו אנליסטים, פיננסים, אנשים שבכלל מתעסקים במימד שונה של ההכרה של הביזנס, זה דורש מאמץ נפרד, וכמובן זה מאוד מאוד אסטרטגי מבחינת החברה, זה מאמץ מתמשך וארוך טווח, אז אלה הנושאים.
יש נגזרת מכך שדיין, אם מסתכלים על רזומה עשיר כמו שלך, עם כל הכבוד 40 שנה של קריירה, יש סמפל סייז מספיק טוב כדי לראות איפה זרחת, אז אתה יודע, רואים הרבה תפקידי מרקטינג בהיסטוריה שלך. כן. האם העובדה שבאמת הגעת מתפקידים כאלה, גוזרת בסופו של דבר, אסטרטגיה מאוד מסוימת לקייטו נטוורקס?
היא לא גוזר אסטרטגיה לקייטו נטוורקס, אבל היא עוזרת...
בוא נגיד גוונים של אסטרטגיה, כי הרבה פעמים אתה רואה בחברות שמי שמוביל אותן, הם אנשים שהם מאוד טכנולוגיים, זאת אומרת, כולם נהיים טכנולוגיים בתעשייה, זאת אומרת, גם אתה גדלת בסוף בענפים האלה, אבל אנשים שנגיד חיו בקוד המון שנים, אז אתה רואה בדרך כלל הרבה פעמים אסטרטגיה שונה, מעבר לאקסקיושן, אני אומר, אפילו ברמת האסטרטגיה אתה רואה שוני.
אני חושב שלאנשים שהם טכנולוגיים יש לדעתי לעתים קרובות נטייה לא לקפוץ מעל הפופיק, זאת אומרת אתה, בגלל שאתה מכיר קוד ואתה מכיר את הקשיים העצומים בלבצע אינטגרציה למשל של רכישות, יש לך לפעמים נטייה להעריך בצורה מאוד מאוד שמרנית את האימפקט של טכנולוגיות על הארגון, ויש לך נטייה לעשות דברים קטנים, אני קורא לזה, אתה רואה את הרכישות נניח שמבוצעות בארץ פנימה, רוב הרכישות הן רכישות קטנות. טכנולוגיות, חברות הן טכנולוגיות. מי שעושה את הרכישות הגדולות, הענקיות, שיש בהן המון סיכון, המון אי-וודאות, המון נושא של למזג תרבויות וכולי, אלה האמריקאים, שבעצם ההנהגה שלהם, לדעתי, הרבה יותר אוריינטד לביזנס.
אני ממש רואים את זה, למשל, אצל גיל שווייץ', שציינתי את השם שלו לפני כן, חבר'ה שה-DNA של צ'ק פוינט הוא מאוד טכנולוגי, בסוף הבן אדם שהוביל אותה 30 שנה, גם כתב קוד את הקוד שבעצם נבנה על המוצרים הראשונים, וזה באמת מכתיב, מעט מאוד M&A ענקיים, שינויים מינורים לאורך הדרך, רווחיות במקום גדילה נגיד, שזה מדהים, אבל אחר.
נכון, וזאת, במקרה הזה זה גם, לדעתי, גם שמרנות עסקית, וגם יש לה צ'ק פוינט פרופיל רווחיות יוצא דופן, שלגיל שפד מאוד חשוב לא לפגוע בו, אבל מעבר לזה, יש תמיד שאלה של האם המשקיעים שלך, שזה יכול להיות בבורסה, לצוכן, לא הקרנות או סיכון שלך, האם יאפשרו לך, נתנו לך מה שנקרא חבל, לבנות מהלך ענקי, שלמשל יכול בטווח הקצר לפגוע ברווחיות שלך, או לפגוע בשולי הרווח שלך, כי אתה בעצם משקיע כדי לבנות. אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל על פאלו אלטו מול צ'ק פוינט, כל הסיפור הזה של איך זה נהיה 5X, זאת אומרת, איך פאלו גדולה...
אני דעתי, אנחנו מדברים ב-8X כבר.
לא, לא ב-8, אני מדבר על שווי שוק.
אני מדבר, שווי שוק, אני חושב שפאלו היום זה 100 לעומת 15 של צ'ק פוינט או משהו כזה.
פאלו נפלה קצת אחרי הרבעון האחרון שלה, היא באזור ה-85 היום, אז היא וצ'ק פוינט קצת עלתה, אז אני חושב שבאופן כללי אנחנו מדברים משהו בסדרי גודל האלה, וזה פשוט בגלל שפאלו אלטו הביאה DNA, DNA אמריקאי, נקרא לזה, או DNA של גדילה ומותג ושיווק, בתור דרך להשתלט בעצם על חלקים גדולים בסייבר.
עד כמה אסטרטגיה כזו של גדילה בכל מחיר, ובעצם שימוש בכסף כדי לגדול, במקום לא נגיד בעבודה או משהו כזה, מותאם בסופו של דבר למציאות מוניטרית, פיסיקלית, ופשוט מה שאתה רואה בשוק. הרי האימורים של פאלו אלטו, של ניר והחבר'ה שם, היו מותאמים לסביבה מאוד ארוכה של ריבית אפסית, ואז זה באמת הגיוני לקחת את הכסף כדי לגדול, כי אין לך אלטרנטיבות. שאתה עושה אסטרטגיה ארוכת טווח, זאת אומרת, מה הבייסיק אסמפשן שאתה לוקח, מה בעצם הנחות הבסיס שאתה לוקח, כדי לבנות אסטרטגיה כזו.
אז תראה, קודם כל הם לא עושים רכשות ענקיות. הרכשות שלהם הם מה שאני קורא רכשות קטנות. קטנות זה עד 500 מיליון דולר. הם לא קונים במיליארדים. יש להם בעצם קור ארגוני מאוד מאוד מסוים. הם עושים אסימילציה של חברות פנימה.
כן, ראינו את זה עם טלון לאחרונה, גם מתחת כן. ל-500 לפי הפרסום.
נכון, אבל גם עם אפס הכנסות, אז הם קונים טכנולוגיה, או מעט מאוד הכנסות, הם קונים טכנולוגיה, הם משלבים אותה. החברה היא רווחית, לא רווחית באחוזים כמו צ'קפוינט, אבל היא מרוויחה. היא יכולה להשתמש בכסף הזה כדי לקנות, וגם אתה צודק, יש ריבית אפס, אבל זו לא חברה הפסדית שמלווה כסף בלי סוף.
שחופרת בור שנורא מסוכן.
כן, זה לא המצב, ובסופו של דבר, הקונסולידציה של השוק בסייבר, שגם קייטו נטוורקס משחקת בה, בקנה מידה אחר ובאוריינטציה אחרת, נדבר על זה אחר כך, היא נושא נורא נורא קריטי. ובעצם העובדה שפאלו אלטו בנתה את סל המוצרים שהיא בנתה, היא בעצם היתרון העיקרי שלה מול צ'קפוינט, שפשוט מתקדמת הרבה יותר לאט בשביל להציע הצעת
ערך. בסופו של דבר שאומרים צ'קפוינט ופאלו אלטו, מאחורי הקלעים, שתי המילים שמסתתרות, או שני העולמות שמסתתרים, זה on-prem לעומת cloud. ושאנחנו מסתכלים על שוק הסאסי, שאתם מי שטבעו בכלל את הז'רגון ואת המונח, והלכתם, עשיתם סאסי כחול לבן, חלק מהאימור שלכם, מול מתחרים אחרים, הברודקומים של העולם והכל, זה כן ענן, ומולטי קלאוד. זאת אומרת, אם אני מסתכל על רגולציה וכו.
כן, אז בהחלט הרעיון שהיה בבסיס של קייטו, היה לעשות קלאודיפיקציה, להעביר לענן, המון יכולות סקיורטי, שבאופי שלהם הם און פרמיות, אפליינסס, פיירוולים, כלומר יושבים בארגונים. האריזה הזאת של האפליינס היא אריזה מאוד חכמה, היא מגיעה מדור קודם של טכנולוגיות שצמח בשנות ה-90, שבו האנשים היו מתקינים סופטוור, כמו שהתקינו פעם מ-CD-ROMים, היו מתקינים מוצרי תוכנה של סייבר על סרבר. היו לוקחים סרבר, מתקינים עליו עוד מוצר.
ובתקווה הם מפצ'פצ'ים הכל לגרסה האחרונה והכל בסדר.
כן, ואז אמרו, אוקיי, בכל זאת לא כיף, אז בוא ניקח את כל התוכנות האלה, נייצר קוד אחד, נשים אותו על קופסה. זה היה בתחילת שנות ה-2000, זה פורטינט ופאלו אלטו, הם דוגמאות טובות לזה, והנה יש לנו מוצר אחד שעושה את כל הסקיוריטי בתוך קופסה.
שהקופסה היא קשיחה, הנה, אם אתה רוצה עוד מודולציה, עוד לרדת לרזולוציה יותר ברורה, אז כמו בתוכנה שיש לך, אתה יודע, ההבדל בין פרמוור לסופטוור, אז גם בקופסאות יש כל מיני צבעים, זאת אומרת, ראיתי דרייבנט שהתחילו בעשור האחרון, אתה רואה בדיוק את העניין הזה של מליוביליטי, של קופסאות.
נכון, אז באמת הקטע הזה שבעצם התוכנה, במקרה של קלאוד, או לא הגענו לקלאוד, אבל הקופסה עצמה יש לה כמה בעיות. אחת זה שהיא מוגבלת בקיבולת, בכל זאת זה קופסה, זה חומרה, זה שבבים, זה זיכרון, ואם אתה צריך יותר ממה שהקופסה המסוימת ששמת במקום מסוים כדי להגן על הרשת שלך נותן, אתה צריך יותר גדולה. הבעיה היותר גדולה זה שזה form factor, זה אריזה לא פלואידית, היא לא דינמית. זאת אומרת, הקופסה הזאת שיושבת נניח במטה החברה, בניו יורק, אם יוזר עכשיו נוסע ליפן, ורוצה להתחבר לאיזשהו שירות שנמצא בתוך החברה, הוא צריך להתקשר מיפן לניו יורק, כדי להתחבר לקופסה שנמצאת בניו יורק, כדי לאפשר לו גישה לאותו משאב שהוא רוצה. זה מאוד לא יעיל. אז בעצם מה שהתחיל לקרות זה שהארגונים התחילו לפזר קופסאות בכל העולם, כדי לקרב את הסקיוריטי לאיפה שהיוזרים שלהם או נמצאים או עשויים להימצא. זה יצר סיבוכיות הולכת וגדולה, הולכת וגדלה, ואז הופיעו חברות כמו Zscaler, שבעצם אמרו, בוא ניקח את הסקיוריטי ונהפוך אותה לנזיל, כך שבעצם יכולת הסקיוריטי תימצא בכל מקום בעולם, ויוזרים יוכלו לקבל סקיוריטי בכל מקום, אבל Zscaler עשתה את זה רק לגישה לאתרי ווב, וסאס, מה שנקרא אפליקציות, קלאוד, זה היה הסיבה העיקרית לפונקציונליות הזאת.
תחת אם אנחנו מדברים אסטרטגית, האסטרטגיה של Zscaler הייתה ההבנה, שבעצם הרוב המוחלט של השימושיות, היא באמת דרך ממשקים כאלו, ממשקים וויבים וממשקים סאסים.
נכון.
אבל לא הכל.
נכון, אבל לא הכל, וגם השימוש העיקרי מבחינת הארגונים, בשלב הראשון היה, אוקיי, יש לי את היוזר ביפן, הוא רוצה לגשת לאתר יפני, אם אני יכול לתת לו סקיוריטי שבעצם נמצא פיזית ביפן, אבל אני לא צריך לדאוג לזה, זה איכשהו במעשה קסם, יש לי הבטחת מידע ביפן, אז היוזר ייגש, יקבל הבטחת מידע, יצא לאתר היפני, הכל מצוין, הוא לא צריך לחזור מיפן לניו יורק, לקבל סקיוריטי, ואז לחזור חזרה ליפן, שזה בעצם מה שהיה קורה עם הקופסאות. ובעצם נוצר כאן מצב של הזנה הדדית, או איזון חוזר. ארגונים בו זמנית, היה להם גם קופסאות, כי הם היו צריכים להגן על אותם אפליקציות שהענן לא הגן עליהם, זה בשנים שלפני קייטו, ומצד שני היה להם את פתרונות ההבטחה בענן, שנתנו את אותה נזילות, אותו כיסוי רחב מאוד, שבו עבור אותם מקרים שבהם משתמשים, היו צריכים לגשת לאתרים, לא היה נכון להעביר אותם דרך קופסה שנמצאת באיזשהו מקום בעולם.
כן, כי מה לעשות שלא כולם הרזיקו את השרתים שלהם, אצל אמזון, גוגל או מייקרוסופט, אנשים שוכחים שענן... זה לא קסם, זה פשוט עדיין יש מחשב, לא משנה אם זה virtual machine או לא, עדיין יושבת חומרה איפשהו, השאלה רק מי מנהל את זה או לא מנהל את זה, מרוב שכבות של אבסטרקציה, של הסתרה, אנשים כבר לא שכחו שיש מכניקה נורא נורא בסיסית, ומישהו צריך לדאוג להבטחה של הקופסאות האלה, בסוף זה תמיד קופסאות, אין קסם, מישהו מחזיק קופסה, ואז השאלה רק מי מחזיק את הקופסה הזו ומי מאבטח אותה.
אוקיי, אז אני אקח את מה שאמרת, ואני בעצם אעבור בעצם לדבר הבא, שהוא אני חושב מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שאמזון שינתה בעולם, זה שלמעשה ללקוחות שלה, אין מושג מה יש שם מלמטה באמת. זאת אומרת, בניגוד לדעה, למשפט המפורסם, it's just somebody else's computer, אין דבר שהוא יותר רחוק מהאמת, מהמשפט הזה. פשוט משפט לא נכון לחלוטין. מפני שמה שהלקוח קונה, זה בעצם דאטה סנטר איזה סרוויס. זאת אומרת, הוא קונה את היכולת להגיד, אני רוצה עכשיו שרת במקום הזה וזה בעולם, עם הספק הזה והזה, הוא לוחץ על כפתור, והיצור הזה מופיע.
כן, זה היה השירות השני של AWS. AWS התחילה עם S3, ואז EC2, אם אני לא טועה, זה היה השירות השני של AWS.
אני משום מה, אני מלא שזה הפוך, אבל בסדר, או חשבתי שהקומפיוטר היה קודם בסטורג' אחר כך, אבל לא
כך משנה. כמעט, אני בטוח, אבל לא משנה, לא נלך, כן.
בכל מקרה, העובדה שבעצם מה שאמזון עשתה, היא לקחה את כל המורכבות שאנשי ה-IT הכירו מעולמות הדאטה סנטר המסורתי, שבו הם היו אחראים על המחשבים ועל הפאוור ועל המזוג אוויר ועל המון המון דברים אחרים, שרידות, יש המון נושאים, ובעצם מה, אנחנו פשוט נמחק את כל הרשימת ההתעסקויות הזאת, אתם פשוט תקבלו את מה שאתם רוצים, בגודל שאתם רוצים, בזמינות שאתם רוצים, בכל מקום בעולם.
ומי מאבטח?
רגע, עכשיו, ההבטחה, אנחנו עושים פה איזה דיטור קטן, ההבטחה בעצם קיימת בשתי רמות, במשך שנים רבות, בתחילת הדרך של אמזון, אבל שנים רבות, הארגונים לא רצו לעבור לענן, כי הם טענו שזה לא מספיק בטוח. עכשיו, מה שהם התכוונו להגיד בזה, שהם, הארגונים, ידעו לשמור על הסרברים שלהם ועל הדאטה סנטרים שלהם, מבחינת פריצות, כנבת מידע, ransomware, טוב יותר ממה ששירותי הענן יוכלו. זה כמובן מה שנקרא היבריס, זה מופרך לחלוטין.
בטח כשחושבים על הארגונים עצמם שסירבו לעבור לענן, ועד כמה הם לא הכי טכנולוגיים.
לא רק שלא טכנולוגיים, גם הם נפרצים וכו'. באיזשהו שלב, זה היה לפני מספר שנים לא קטן כבר, גרטנר הוציאה בעצם מסמך שאמר, חבר'ה, תפסיקו עם השטות הזאת, הפריצות שלכם לא יגיעו מאמזון, אמזון עצמה לא תיפרץ, או אם היא תיפרץ, היא תיפרץ הרבה אחרי שאתם במצב, כלומר, אצלכם יהיו כבר מצבים הרבה יותר גרועים. מה שכן, אתם אחראים להבטחת המידע של אותו שרת שאמזון העלתה עבורכם. זאת אומרת, מותקנת עליו תוכנה שלכם. אם התוכנה הזאת, יש בה פרצות אבטחה ובעיות, אותה יתקפו, לא את אמזון. בסוף זה סרבר, לא משנה, כמו שאמרת, אם יש לי שרת ווב, מה זה משנה אם הוא רץ על אמזון או רץ על הקופסה פיזית? אם השרת עצמו הוא הבעיה, אז שמה יפרצו.
אני מסתכל על הכל כשרת פיזי. בסוף, אתה יודע, אני פחות אוהב את המחשבה האבסטרקטית. בסוף השאלה, אם אני מנהל את זה או הם מנהלים את זה, זה הכל.
אז יש את הנושא של ניהול אבטחת המידע, של עותק התוכנה שרץ על הסרבר, וזה עדיין אחריות הארגון, אבל את כל שאר הנושאים, שזה למשל אומר, אוקיי, יש לי את הסרבר הזה, אני צריך גיבוי. עומד לידו עוד סרבר. מה קורה אם אני צריך גיבוי אזורי? כלומר, יש לי דאטה סנטר, אני מפחד שהוא ייפול לו חשמל, ייפול עליו טיל. אני רוצה שיהיה לי דאטה סנטר שלם עם עותק נוסף של הסרבר הזה בגיבוי, אולי רץ במקביל. הנושאים האלה הם נושאים סופר מורכבים. הם הרבה יותר מורכבים מאשר פאצ'ינג, למרות שפאצ'ינג הוא המשימה הכי בסיסית שיש בכל דבר, נגיע לדבר הזה גם בסקיוריטי, אבל יש סקלביליות, יש לי סרבר, מחר הביזנס רוצה להכפיל את הקיבולת, כי הוא פתאום רוצה להעלות אפליקציה חדשה, מה זה אומר? אני צריך לרכוש סרבר, יש זמנות. בקיצור, יש, מבחינת IT יש רשימה מאוד ארוכה של נושאים, שהם הרבה מעבר לתחזוקת התוכנה, והאמזון בעצם פותרת את כל זה. עכשיו,
כן, כמובן שזה בעולם שיש רק אמזון, והרגולטור סומך על אמזון, כמו שאמרת. אני הייתי במקרה בתקופה שהבנק הראשון, שהייתי בחלק מלאומי, אז שבאמת התחלנו את התהליך של לעבור לענן, אני זוכר את הפגישות האלה עם רגולטור בחדר, ועם גוגל בחדר, ולא משנה מי, ואתה רואה את החששות, וזה בסדר, כי הם מסתכלים על אמזון וגוגל בתור עוד חברות, ולכן גם בעולם הסאסי, ותכף נגיע לזה, עולה דרישה למולטי קלאוד, מצד רגולטורים עבור חברות מסוימות.
נכון, אז קודם כל, אכן לרגולטור לקח זמן להבשיל, לכיוון של, לאשר את זה, נקרא לזה המעבר של הבנקים הגדולים בארצות הברית, לענן התעכב מאוד, הטיול 2019 אפילו.
כן, הבנק הראשון 2015, אני חושב קפיטל וואן היו הראשונים.
כן, אני מדבר עליו, על ה-JP מורגנים של העולם הענקים.
רק 4-5 שנים אחרי.
אז אני תמיד אוהב, יש נקודה בזמן שאני אוהב להסתכל עליה, שב-2014 ה-CIA העביר את הפרודקשן שלו ל-AWS. אני מסתכל על זה
כעל... ב-2014 כבר?
כן. אני מסתכל על זה כעל מין ווטר של מומן.
איפה הייתם באותו זמן?
אני הייתי בישראל. לא, אבל עשיתי זה במסגרת הנושא הזה של להבין את הג'רני לענן של ארגונים, כי בעצם אמזון שהתחילה ב-2004, 5, 6, היא הייתה פתרון למפתחים. לא פרודקשן ולא שום דבר, קצת לפיתוח, אתה רוצה להרים סרבר, לא צריך לדבר עם IT, מאוד נוח, אבל שום דבר קריטי. ואז בעצם התחיל מסע שבו הבנפיץ של ארכיטקטורת הענן, שהיא מאוד מאוד חשובה, התחיל לזלוג מעולם הפיתוח לעולם הפרודקשן, ואז כמו שמעתי, ב-2014 ה-CIA העביר את הפרודקשן ל-AWS, ואז אני מניח שקשה יותר לרגולטורים להסביר שזה לא מישן קריטיקל, זה לא פה, זה לא שם.
הם הסבירו למה? יש איזשהו...
למה ה-CIA עשו את זה?
היה דיון ציבורי, זאת אומרת, למה זה עלויות, זה...
אני חושב שהסיבה העיקרית שארגונים עושים את זה, זה בעיקר אג'יליות, זאת אומרת, היכולת לזוז מהר, זה בעיה של אנשים ומשאבים, כלומר, אתה לא סתם שאתה רוצה לזוז מהר, אלא אם אתה רוצה לעשות זה ב-old way, אתה צריך המון אנשים, כי הסיבוכיות גדלה.
כן, לי ברור למשל כל היתרונות, כן. פשוט מדהים אותי שה-CIA עשו את זה בשלב כוח מודם.
אז כאילו בסופו של דבר, כשהם מסתכלים, הרי בסופו של דבר הם ארגון גם, והשיקול של למה אתה מופתע, בעצם אתה מופתע, כי זה ארגון ביטחוני, עם מידע מאוד מסווג וכו' וכו'. אז... אז אמזון בנתה קלאוד נפרד ל-US government, שמתוחזק רק על ידי אזרחים אמריקאים, יש כל מיני דרישות, אז זה לא רץ על הענן המסחרי המרכזי של כולם, אבל עדיין זה ענן, זאת אומרת, עדיין זה כאילו יושב במקום שהוא לא
פנימי. כיום יש פרויקט נימבוס בממשלת ישראל, שאותם דרישות.
זה בדיוק אותו דבר. אז אם אנחנו מסתכלים בעצם על סאסי רגע, נדבר על סאסי, שהוא בעצם קלאודיפיקציה, לא של דאטה סנטר, שזה מה ש-AWS עשתה, אלא של עולמות התקשורת והבטחת המידע, שזה מה שקייטו עשתה. זאת אומרת, הוויז'ן של קייטו בצורה הכי פשוטה זה AWS לנטוורקינג וסקיוריטי. זאת אומרת, אותם values ש-AWS נתנה לקומפיוט וסטוריג' לאפליקציות ארגוניות, אנחנו רצינו לתת לסקיוריטי והבטחת מידע. זאת אומרת, you plug into the network, אתה מתחבר לענן של קייטו, ואתה לא צריך לדאוג יותר לאיך אתה מקבל קישוריות בין שתי נקודות בעולם, שיכולות להיות מאוד מאוד רחוקות, והיסטורית ארגונים הוא צריך להתעסק עם הרבה שאלות, של איזה חברות טלקום מעורבות בזה, ממי אני קונה את השירותים, איך אני עושה אופטימיזציה end-to-end, ואחר כך איך אני מאבטח את אותה תקשורת בין שתי נקודות. אתם זוכרים, דיברנו על זה שהאפליינס הוא תקוע באיזשהו מקום, הקלאוד יכול להיות, הוא לא תקוע, אבל הוא מטפל רק בחלק מהטראפיק. יש המון אישוס כאן.
איך שלמה וגורי הציגו לך את הרעיון הזה ב-2014-15?
אז הם הציגו, אני הפגשתי עם שלמה בדצמבר 2014, זה היה לפני בעצם הקמת החברה הרשמית. הוא רצה שאני אבוא להיות איש השיווק הראשון של החברה, ואחד הסיבות שהוא רצה את זה, הוא אמר, החברה הזאת הולכת להיות לסיפור מאוד מאוד מיוחד, ומאוד לא רגיל, ואנחנו צריכים לעבוד עליו ממש מההתחלה. וזה נכון, כי החברה היא בעצם דיסרפטיב, היא... עכשיו, הוא תיאר לי בכמה משפטים את הרון, יש לי, בגלל שיש לי 40 שנה, אז היה 30 שנה, אני ראיתי המון טכנולוגיות, אני עברתי את כל הדורות הטכנולוגיים שאפשר לעלות על הדעת, כולל מחשבים אישיים מלפני MS-DOS, מפני המייקרוסופט אופרטינג סיסטם הראשון, ואז אני לא צריך, הוא יכול להגיד רק כמה משפטים, אבל אני אמרתי לו, תשמע, או בעצם הוא סיפר לי על זה, אחרי סיפר לי על זה עוד קצת, ואז הוא אמר לי, 20 דקות לתוך השיחה, אני מתפלא שאתה עדיין לא אמרת כן.
זה גנגסטר מוב.
אז אמרתי לו, תראה, אמרתי לו, אם מישהו אחר, כל אדם אחר, היה מציג לי את הרעיון הזה, צריך רק כמה משפטים, זה הכל. הייתי, פשוט הייתי אומר לו, לא.
תגיד לי, למה לא?
כי אני אמרתי לו, היכולת לבצע את זה, במיוחד בחברת סטארט-אפ, זה בריאה המקצועית שלי, ועברתי המון טכנולוגיות, חלקם אינובייטיב, חלקם לגאסי, זה יהיה, זה כמעט בלתי אפשרי לביצוע.
אני מודה שאני שמעתי זה פעם ראשונה, ואני חושב שנתקלתי אפילו בגור ואמרתי, אמרתי, מה לכל הרוחות אתה עושה? זאת אומרת, יש, בדרך כלל בסטארט-אפ, אתה רוצה כמה שיותר מהר לבדוק ולידציה, לראות איך השוק מגיב לזה והכל, ויש פה כל כך הרבה טכנולוגיה שהייתה צריכה להיבנות כדי לבדוק את הוולידציה, זה פשוט מנוגד לכל הטקסטבוק, בוא נגיד שסטארט-אפ.
אז אנחנו יצאנו עם השירות תוך שנה ורבע, זאת אומרת, זה לא הייתה בעיה. הסיבה שחשבתי שיהיה פה בעיה, היא שהארכיטקטורה של קייטו, אם אתה חושב על AWS, AWS צעיר, למה הם התחילו בפיתוח? כי אם זה לא עובד פתאום, או יש בעיה, אז מפתחים נתקעו לרגע. אבל לא הפרודקשן של ה-CIA נתקע, כי התשתית היא במה שנקרא בהבשלה. בעצם אנחנו באנו, הצעת הערך שלנו לארגונים הייתה, תעזבו אתכם מהפתרונות הישנים, של הקופסאות ושל העננים, קחו פלטפורמה אחת, טרנקי, תתחברו אליה, והיא תהיה הרשת שלכם, והבטחת המידע שלכם, והיא תנהל את עצמה. תהיה אוטונומית, כך שאתם לא צריכים לעשות כלום. לא פאצ'ינג, לא סקלינג, לא תחזוקה, לא חוזים, לא להתעסק עם ונדורים, לא שדרוגים, כלום. אבל מה המחיר שאתם משלמים? המחיר הוא שאתם עלינו. אם אנחנו למטה, אתם למטה. לא אמרנו להם את זה, הם לא היו צריכים להגיד להם את זה, הם ידעו את זה.
הביטים עוברים עליכם, אין
הביטים פה... הביטים עוברים עלינו. אנחנו לא יושבים בצד, אנחנו בליבה, ואנחנו יודעים את זה, שמה, עד היום, הלקוחות שלנו, שהם לקוחות מניפקצ'רינג, פרודקשן, לקוחות עצומים, של מאות ואלפי אתרים, עשרות אלפי אנשים, ריל טיים, בכל העולם, אנחנו לא יכולים להיות למטה דקה. אנחנו צריכים להיות 5 תשיעיות, זה מה שאנחנו נותנים היום, שזה רמת הבטחת שירות 99.999% מינות.
למי שרוצה לדעת במספרים, זה אומר בערך, נגיד, 15 בשנה שאתה למטה, כל דבר מעל, אפשר לתבוע אותך, או אתה מפר חוזה, או מה שאתה לא תקראו לזה.
מבחינת הלקוח, רוב הלקוחות, אגב, זה לא אכפת להם אם יהיה להם את מי לתבוע, למרות שזה כמובן מוגבל.
אני אומר, בסוף יש חוזים, זה החוזה.
כן, אבל זה החוזה וזאת הציפייה, ובעצם... זה בעצם היה הקושי. הקושי היה איך מבשילים את החברה, בחברה אמרנו איך אנחנו משיגים את 10 הלקוחות הראשונים, ומשתמשים בהם בשביל להגיע ל-100 הראשונים, ואז היה דיון פנימי, מתי בעצם נגיע לנקודה שבה השירות יהיה בשל מספיק, כך שהדיון בוויביליות, האם אתם בכלל יכולים לעמוד במשימה, שאתם לקחתם על עצמכם ואתם תקשרים לנו בתור הצעת הערך שלכם, מתי אנחנו כבר לא נצטרך לדבר על זה יותר? אני יכול להגיד שזה לקח מספר שנים, ובעצם זה גם חלק מהמחסום העסקי של קייטו. זאת היכולת של חברות היום לבנות פלטפורמה כזאת ולבשל אותה, במיוחד בהתחשב בעובדה שהחברות שמתחרות בנו הן ענקיות, הוא מאוד מאוד נמוך. הם מנסים לקחת את מה שיש להם ולהירוז אותו, כי הם לא יכולים לבנות את זה מחדש, גם כי זה מאוד מאוד קשה, וגם כי אי אפשר לבשל את זה. זאת אומרת, אין את הזמן לחברת ענק, כמו פאלו אלטו, כמו זיסקיילר, לבנות ארכיטקטורת קלאוד AWS-ית, ולגרום לה לעבוד אצל סוג הלקוחות שהחבר'ה האלה משרתים.
אז בוא אני אשאל את השאלה הטריוויאלית שמשקיעים, בטח חשבו לעצמם כששלום הוא פגש אותם, ול-AWS ול-GCP ול-Azure, יש את הזמן הזה?
התשובה היא שקודם כל יש להם ארכיטקטורת ענן תאורה, יש עם זה שני עניינים. אחד, היכולות האונפרם שלהם הן אפס, וזה מכוון. זה לא שהם לא יכולים, הם פשוט לא רוצים.
יש לי עכשיו בראש כל מיני הבטחות של גוגל, שמדי פעם הם אמרו, בוא נעשה חצי חצי, אתנה, whatever, ו...
אז אם אתם מסתכל...
זה אף פעם לא באמת...
זה לא קורה, כי זה החלק המלוכלך של עולם האנטרפרייז. זאת אומרת, יש הבדל מלהיות בענן, מתחברים אליך עם API, ועם כל הדברים נורא נורא מסודרים, זה מה שאנחנו קוראים בעיית האינסרשן. איך אתה לוקח קופסה, שהיא קופסת הקישור, שמחברת את הארגון לענן, זה מה שנקרא SD1, זה המוצר, ואתה מכניס אותו במקום הנכון, ואתה מתעסק במייגריישן, במעבר מהישן לחדש, זה האזור המלוכלך. עכשיו, הם לא עושים את זה כי הם לא רוצים לעשות את זה, הם לא רוצים להיכנס לעולם המלוכלך, הם מעדיפים להישאר שם בזה, והדבר השני זה גודל השוק, כמה שישמע מוזר, השוק שהם פועלים בו, זה שוק של מאות מיליארדים, ושוק הסקיוריטי המאוד מפוצל, שיש בו גם שחקנים מאוד מאוד עמוקים, עם מותגים מאוד מאוד חזקים, עם הכנסות עצומות, זה לא איזי טארגט.
לא רק שזה לא איזי טארגט, גם הטוטל אדרסבל מרקט הוא כזה, שהוא לא יכול להזיז את המחט באמת לגוגל ואמזון. שוב, זה לא יפה להגיד את זה, אבל מה לעשות? כשאתה במכפילים האלה, השוק דורש ממך לחשוב בענק. אם אתה לא חושב בענק, אנא לך למקום אחר, ותביא מישהו אחר במקומך שכן חושב בענק. בענק, ענק, ענק, ענק.
אז מייקרוסופט יש לה סקיוריטי ביזנס, והיא מנסה להתקדם, והיא עושה כל מיני פעולות, עדיין בענן.
אבל עדיין היא משקיעה הרבה ב-AI כדי להצדיק ענק. זאת אומרת, היא יכולה לבנות פרות מזומנים יפות, והסייבר למייקרוסופט הוא פרת מזומנים פנטסטית, אבל זה לא יכול להיות, הם לא יכולים להראות יותר מדי פוקוס על זה.
נכון, זה סוג של סייד שואו, די גדול בגלל הצורה שבה הם מדווחים על הכנסות שלהם מסייבר. הם מורזים המון סייבר וחבילות שהם מוכרים ללקוחות, כמה באמת משתמשים, מה משתמשים
סיפור. אבל רק ניקח עוד סוגריים קטן, אבל יש פה שוב את האסטרטגיה של בנדלינג ואנבנדלינג, ומייקרוסופט מאוד מאמינה בבנדלינג, וזה חלק מהאסטרטגיה שלהם. אצל אמזון וגוגל, אין את הבנדלים האלה, גוגל כל מיני משחק, זאת אומרת, אתה רואה כמה הם רוקדים על אסטרטגיה ולא יציבים בה, של בנדלינג ואנבנדלינג. זה לא כזה יציב, אין פלא שאין שם קונסולידציה של הצעת ערך לסייבר כמו של מייקרוסופט.
כן, אני חושב שזה גם קשור לזה שמייקרוסופט היא שחקן אנטרפרייז מאוד ותיק, היא מוכרת לארגונים, ארגונים אוהבים בנדלס לא מהיום, זה כבר עניין של 25-30 שנה, והיא משחקת שם. נכון שזה היה בעידן הפרי-קלאוד, כלומר הרבה מה-DNA הארגוני של מייקרוסופט עבר מהפרי-קלאוד לקלאוד, גוגל בכלל לא ידע מה זה אנטרפרייז, ואולי ברמות מסוימות אפילו לא יודעת ממש, אבל אין ספק שהיא מאוד חדשה מבחינת הלייף סייקל של החברה, ואמזון, ככה, מה שנקרא, גם היא נמצאת בצד של הדבר הזה. היא לא מוכרת למנהלי מערכות המידע פרסה, יותר דיו-אופס, יש כל מיני ארגונים שקונים אותה, מה שנקרא, ground-up. ברור שהיום יש ארגונים שמוציאים עשרות מיליונים על AWS, אבל זה קרה להם באופן אורגני כמעט, product-led growth, ולא משהו שיש לך, מה שנקרא ונדור כמו מייקרוסופט, שהוא במולטיפל דומיינס, מדסטופים לסקיוריטי, לפרודקטיביטי, יש מיליון קטגוריות שבהם היא פועלת. בכל מקרה, זה איום שנמצא שם ברקע, זאת לא הבעיה המיידית של שחקניה של עולם הסאסי. עולם הסאסי, משהו בעצם, הטרנספורמציה שהוא יוצר, היא מאוד מאוד ייחודית. אני רוצה להגיד משהו על שוק הסייבר הישראלי, שוק הסייבר הישראלי וגם שוק הסייבר העולמי גדל באבולוציה של point solutions, פתרונות נקודה, שהם היו נגזרת של השינוי בעולמות הטכנולוגיים מצד אחד, ועולמות האיום מהצד השני. זאת אומרת, אם יש פתאום איום חדש, אז בונים עוד יכולת להתמודד עם אותו איום חדש. אנטיווירוס היו בשנות ה-90, אחר כך הסתכלו על נטוורק אטאקס, הופיעה אינטרוז'ן פריבנשן, או מערכת מניעת החדירות הארגוניות דרך הרשת, ולא דרך האנפוינט, וככה הדברים...
אין, זה לא מפתיע שטלון ובסופו של דבר כל מה שקשור לבראוזר פרוטקשן, הוא פה.
הוא גם, הוא לא דווקא בישראל, נכון, גם באופן כללי, אבל בוודאי גם בישראל. זו דוגמה של, בוא נשתמש, נייצר עוד קטגוריה.
כן, ועדיין, שיש לך איילנד כמובילה, וטלון שנוצרו באותו זמן דווקא בישראל, מאוד מסביר בדיוק את התזה שאתה בונה פה, שישראל הייתה תמיד מוכוונת, מה שחדש, בוא נגיב לו, בניגוד לבוא נעשה טוב ומסודר אחורה, את מה שכבר קיים ושריר וקיים.
נכון, אז קודם כל, לפני שנגיע לזה, כי לעשות אחורה זה ממש, כאילו, זה באמת חשיבה מאוד, מאוד שונה, אולי ההבדל הגדול, אבל סך הכל רוב הסטארטים של הסייבר, הם מייצרים פתרון נקודתי, ובם.
חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת איילנד. אז באיילנד, דבר ראשון, יש פאונדרים חזקים. דן עמיגה, שגם היה פה בפרק, ואני אצרף לכם את הפרק לדף הפרק הנוכחי. הוא כבר עשה המון אקזיטים מרשימים, חלק כיזם, חלק כמשקיע, באמת אחד מהשמות החזקים והמוכרים פה בארץ. בנוסף, יש גם את מייק, שהיה הנשיא העולמי של סימנטק. כמה נחמד שיש אנשים כאלה שמקימים את החברה, משקיעים מהחזקים בתעשייה, סקויה, אינסייט, סייברסטארס, ולאחרונה הם גייסו לפי שווי של קרוב ל$2 מיליארד. איילנד המציאה קטגוריה חדשה, כמו שסיפרתי לכם, Enterprise Browsers וגרטנר חוזים שעד 2030, הדפדפן יהיה הפלטפורמה המובילה בארגונים. טכנולוגיות מגוונות, יש שם לא מעט מהן, מפיתוח על גבי פרויקט קרומיניום, אני חושב שסיפרתי לכם על זה בחסות קודמת, שיצא לי להתקל בכמה מהמפתחים שעמיגה עבד איתם, שקשורים לפרויקט הזה, כי עבדתי איתם פה בסטרים אלמנטס, באמת מהחבר'ה הכי חזקים בתחום, חבר'ה שגם המפתחים של גוגל יגידו את זה עליהם, ועוד גוגל היו מאבות הפרויקט הזה, הם עובדים ביג דאטה, אבל ברמה גבוהה, ווב אסמבלי, AI, מה שאתם לא רוצים. אז אם אתם מפתחות, מפתחים, אנשי מוצר, דיזיין, אתם מחפשים עכשיו חברה שנמצאת בעלייה משמעותית, לפי שווי מאוד משמעותי, אמרנו $2 מיליארד, כנסו לעמוד הלינקדאין שלהם, תראו מה מעניין אתכם, תגישו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, זה יעזור לי, ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
הם רוצים להיכנות, סכום הקנייה הוא 300 עד 500 מיליון דולר, תלוי כמה אתה מוצלח וכמה הקטגוריה שאתה יוצר היא אסטרטגית, אתה צריך למה שנקרא שתהיה לך הוכחת התכנות ראשונית בעצם, והמצב הזה שבו הכל עולה בפתרונות נקודתיים, יצר מצב של סיבוכיות מאוד גדולה של IT, כי בסופו של דבר, כל אותו ספק של פתרון נקודה, הוא רוצה למכור את זה לאיש הסקיוריטי או איש ה-IT, אחרי זה הוא הולך. ואיש ה-IT נשאר עם ערימת הפתרונות שלו, שהוא צריך, שבעצם הולכת וגדלה. כי פה הוא עובר לענן, הוא צריך פתרונות הבטחה לענן, כאן הוא מתרחב לגישה מרוחקת, פתאום זה נהיה משהו דרמטי, קוביד, פתאום כל הארגון צריך לעבוד מרחוק, אז הפתרונות שיש לו מספיקים, אז הולכים וקונים פתרונות שהם cloud scale או planet scale, שמאפשרים לארגונים בהיקפים עצומים לבצע את זה, לפני רגע זה לא היה, עכשיו זה יש. אז זה לפעמים איום חדש, לפעמים זה טכנולוגיה חדשה, לפעמים זה דרישה עסקית חדשה, ובעצם, מה שסאסי עושה, וזה דבר שכל כך קשה לאנשים איתו, זה שאין פיצ'רים חדשים. זה לא יכולת חדשה, זה לא בראוזר חדש, זה לא ווב אקסס חדש, זה לא קלאוד סקיוריטי.
זה נטרוקינג, זה הבסיס של הבסיס, זה ביטים עוברים מאלף לבית.
זה בעצם הריזה מחדש של כל יכולות הסקיוריטי בתחום הנטוורק, שהתפתחו במשך 30 שנה, זאת רשימה של 15 קטגוריות, שכל אחת מהן מייצגת שוק של $1 מיליארד
ממש
לפחות.
ממש מפיתם את זה ב-2014-2015, את הסטק ההבטחתי?
ממש מפינו את זה, כי זה לא קשה, כי לא מדובר על דברים חדשים. זאת אומרת, זה לא שאתה חושב, רגע, בוא נמציא משהו חדש, או אנחנו רואים משהו שמופיע בהורייזן הרחוק, קלאוד, בוא נעשה משהו שיעזור למפתחים לפתח בענן אפליקציות מאובטחות, שזה נניח וויז ואורקה, אלא ניקח את מה שהיה, זאת אומרת, כולם כבר משתמשים בזה, זה כבר קיים, זה פרוס, זה רק פרוס בהמון חתיכות לא מחוברות, והאקסלרציה של הענן, העובדה שהענן זז מהר, הארגונים זזים מהר, יש להם ציפייה אמזון יצרה את הציפייה הזאת, שהכל יהיה בלחיצת כפתור. אני רוצה סרבר, הוא עולה, אני רוצה הגדלת הגודל, אני לוחץ, זה קורה. איך אני בעצם יכול לעשות את זה גם בעולמות האלה? וזה היה בעצם הוויז'ן. המצב הזה שבו כולם אומרים, אוקיי, המציאות של עולם הסקיוריטי, גם של עולם הרשת שמשלים אותו, זה שקונים פוינט סולושנס. ראוטרים מסיסקו ופיירוולים מפלו אלטו
ו-EDR מסנטינל וכו.
וככה נעשה זה, כי ככה זה, ככה העולם, זה עולם, וככה הוא נוהג. ובעצם, מה ששלומו וגור עשו זה to challenge את הקונספט הזה, להגיד איך אנחנו בעצם מייצרים משהו שמרבע את העיגול. זאת אומרת, גם לוקח את כל היכולות הקיימות האלה, אורז אותה מחדש בארכיטקטורת קלאוד פיור, ופותר את כל בעיות התחזוקה שיש לאנשי ה-IT עם הדבר הזה, מהפאצ'ינג שדיברנו עליהם, לדאוג שהכל יהיה מעודכן לעדכון האחרון.
אסטרטגית, כשמגיעים לדבר כזה, יש אזורים שבהם אתה מסמן ואומר, לא, זה למשל, קלאודפלר זה חברה רצינית, הם עושים הרבה עבודה טכנולוגית משמעותית, אני לא רוצה, אני נגיד את החלק הזה בפסיפס, אני לא הולך לגעת בו.
אז האמת שאכן זה נעשה, אפילו זו דוגמה לא רעה, קלאודפלר היא דוגמה לא רעה, עולם הסקיוריטי מתחלק, עולם הנטוורק סקיוריטי מתחלק לפתרונות שהם, נקרא לזה customer facing, כלומר יש לך ובסייט, אתה רוצה להגן עליו כי חצי העולם מגיע אליך בשביל לצרוך תוכן או לקנות מוצר, ויש עולם שלם של פתרונות סקיוריטי שמטפלים בבעיה הזאת. Web Application Firewall, שזה המוצר שאימפרווה, החברה הקודמת ששלומו המציאה, הוא אחד המוצרים המרכזיים בתחום הזה, הוא בעצמו עבר קלאודיפיקציה, קלאודפרוס עסקה בזה אינקפסולה שאימפרווה קנתה וגורי קים, עסקה בזה גם. כלומר, נתנו את היכולות האלה בענן. קטו החליטה משלב מוקדם לעזוב את זה. היינו צריכים בחצי שנה הראשונה להסביר להרבה אנשים ששאלו איך זה יכול להיות שחברת ה-Web Application Firewall המרכזית, ששלומו הקים וגורו פיתח חלקים גדולים מהטכנולוגיה, למה אין את היכולת הזאת בקטו? קטו החליטה לעבוד על הצד השני של המטבע. זה בעצם הרשת שמשרת את העובדים בארגון. לא את הלקוחות של הארגון, והאמפלויז. זאת אומרת, עובד רוצה לגשת לאינטרנט בצורה מאובטחת, הוא רוצה להתחבר מרחוק, הוא רוצה לגשת לאפליקציות בתוך הארגון, אפליקציות מחוץ לארגון. זה אוסף שלם של use cases, וזה אחת הסיבות דרך אגב, שפאלו אלטו וקלאודפלר לא ממש מתחרים. לכל אחד מהם היסטורית היה את האזור שלו.
הם משלימים.
הם משלימים. אבל בגלל, רק הערת זה, קלאודפלר בשנה וחצי האחרונות היא בתנועה לתוך שוק הסאסי. כי בעצם זה שוק גדול, של חברה כמו קלאודפלר, זה דרך שלהם להתרחב, יש להם את הרשת העולמית שלהם שיכולה לעזור להם במצב הזה, אבל זה לא הברד אנד באטר שלהם, זה מאוד חדש להם, כי ארגונים אף פעם לא קנו מהם פתרונות לאזורים האלה.
כן, אתה יודע, המקביל שלך בקלאודפלר, מי שאחראי על האסטרטגיה, במקרה כשהוא תלמיד, שהוא כתב ספר עם פחות או יותר הגורו של האסטרטגיה, ויוצא לי להזין לו מדי פעם אצל בן תומסון, כן. הוא עשה איתו את הפודקאסט המשותף שלהם, אז זה נורא מעניין לראות איך קלאודפלר רואה את זה. זאת אומרת, גם קלאודפלר, וזה היה מאוד ברור, זה חברה ציבורית, אז הוא לא יכל לדבר בחופשיות לגמרי, אבל הם מיצו את השוק שלהם, הם ממש מיצו את השוק שלהם לפני שהם עשו צעד קדימה. באמת חברה שמאוד יש המון מה ללמוד ממנה, חברה מפוארת בעיניי.
כן, זאת חברה שהיא, אנחנו מאוד אוהבים, יש לה DNA מאוד סטארט-אפי, והיא שמרה עליו גם שהיא מאוד גדלה. היא גם מאוד חכמה מבחינת הפרודקט סטרטג'י שלה, זאת אומרת, היא מציעה מוצרים מהר, היא נותנת להם להתבשל בענן. אבל יש לה ברייר גדול. הברייר הגדול שלה זה באמת להתחרות עם השחקנים הגדולים בשוק הסאסי וכאלה, כמונו שיש להם בעצם סוג של head start מאוד משמעותי, גם מבחינת הצעת הערך, גם מבחינת הלבשל. גם הם צריכים בסופו של דבר לבשל יכולות שאין להם, פשוט לא היו להם והם התחילו
גם צריך להגיד את האמת שלא, אין חברה שתיקח את כל השוק. בסוף יש תמיד איזושהי חלוקה של, מבחינה אסטרטגית. אתה מסמן את הפרסונות שמעניינות אותך. יש מי שהולך על חברות מסוג א', יש מי שהולך על חברות מסוג ב'. מאוד מאוד נדיר, בטח בסייבר, שיש מי שהולכת על כולם. זאת אומרת, אולי ב-EDR זה עוד נשמע הגיוני איכשהו. לכולם יש מחשב, אתה צריך להגן על הקליינט. אבל במה שאתם עושים, זה כמעט לא נתפס בעיניי שיהיה מישהו שינסה לקחת הכל.
נכון.
הקשיים הם ייחודיים הרבה פעמים לסוג מסוים של חברות.
כן, אז יש, קודם כל יש בהחלט, אם אתה, אתה בטח שמעת על המונח הזה שפאלו אלטו התחילה לדבר עליו ברבעון האחרון, מה שנקרא פלטפורמיזציה.
זה שוב בנדלינג אנד בנדלינג, אתה יודע, בסוף אני לא אוהב את האבסטרקציה גם של מילים.
אז תראה, בעצם, המילה בנדל פה היא מאוד מאוד חשובה. בנדל היא סוג של הצעת ערך עסקית, שבעצם אומרת שהרכיבים בבנדל הם לא מחוברים. זאת אומרת, יש לי אוסף של מוצרים, יש לי פורטפוליו של מוצרים, שאת רובם קניתי ואת חלקם פיתחתי, ואני בעצם אומר, בוא אני אהיה הספק שלך. תקנה מהצ'ייניז מניו שלי מה שאתה רוצה. ואני עובד ברקע לעשות אינטגרציות, אבל אתה מבין, אנחנו קנינו את זה, זה דברים שונים לגמרי, זה קוד שונה, הכל שונה.
זה בהכרח לא יהיה הכי טוב. זה הכל מסעדה שמגישה גם סושי, גם המבורגר, וגם לא יודע מה, היא בהכרח לא תהיה הדבר הכי טוב, היא לא תהיה מסעדת סושי הכי טובה, אבל יהיה לך סושי ויהיה לך המבורגר, ואם יש לך ילדים שיש להם בעיה, אז אתה תלך שם.
אז בעצם, אני חושב שזה מצד אחד, מהצד השני, בעצם אחד הדברים שמבדלים את קייטו מחברות כמו פאלו אלטו, זה העובדה שאנחנו בנינו את הפלטפורמה מהגראונד אפ. זאת אומרת, אנחנו בנינו ארכיטקטורה לפני שהתחלנו להכניס אליה פיצ'רים. זאת אומרת, הייתה חשיבה של איך בונים ארכיטקטורת ענן שתהיה מסוגלת לעמוד בדרישות השרידות, הביצועים, ונקרא לזה האוטונומיה, היכולת לנהל את עצמך, ואז בנינו מעליה את כל היכולות שהם הפוינט סולושן, הפיירוול, הגישה המובטחת לאינטרנט, לענן, הגישה היכולת לעבוד מרחוק, הגישה לאפליקציות פרטיות וכו'.
יש נקודה אבל שאתה אומר שהאסטרטגיה היא שפאלו אלטו הציגה באמת ברבעון הקודם, שבהינתן פרייסינג נכון, הרי בנדלינג זה הרבה פעמים גם משחק של פרייסינג, אתה קונה ממני הרבה, אז אני יכול להוריד מחיר. שאתה אומר שהצעת הערך העדיפה של קייטו לא תהיה עדיפה מספיק אל מול לחץ במחיר?
לא, אני קודם כל חושב שזה לא לחץ במחיר, כי צריך לקרוא את הפרטים הקטנים של ההצעה. ההצעה שלהם הייתה לתת את המוצר שלהם בחינם לתקופה שבה הלקוח צריך לשלם פעמיים. פעם אחת למוצר, הפוינט סולושן, שהוא רוצה להחליף במוצר של פאלו אלטו, ומצד שני הוא משתמש בפאלו אלטו. אז פאלו אלטו אומר, בוא תפרסו אותנו, אל תשלמו לנו בזמן שאתם משלמים להם, עד 6 חודשים, אחרי זה תעברו אלינו.
כן, אבל אתה יודע שהלקוח לא תמיד טוב ולהסתכל על הפרטים הקטנים, הרבה פעמים שמציעים לך חינם 6 חודשים, תורא את החינם, ורק עוד 6 חודשים, תורא עוד 6 חודשים.
אז אני נותן יותר קרדיט לאנשי ה-IT, כי בעצם הם ישר חושבים מה יקרה בתום ה6 חודשים, לכן הם חייבים לעשות כמה דברים שהם בלתי נעים. אחד, כמה זה יעלה לי אחרי? האם אני, ובהשוואה למוצר שיש לי, כן? האם יש לך את כל היכולות של המוצר שיש לי? האם אני מקבל מספיק ערך בזה שאני עובר ממנו אליך? ולא, חוזה אחד זה לא מספיק. לא מספיק שאתה מציע לי לחבר 2 חוזים לחוזה, אני רוצה לראות מינוף טכנולוגי. זאת אומרת, אני צריך לראות שהקונסולידציה לשחקן כמו פאלו אלטו, למה שאתם קוראים הפלטפורמה שלכם, אכן יותר קל לנהל את זה, יותר קל לתחזק את זה, אני לא מגדיר פוליסי ב5 מקומות, אני צריך לראות שיש כאן שיפור. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי בעצם אנחנו משתמשים באסטרטגיה הזו, שפאלו אלטו הציע, כבר כמעט 5 שנים, מפני שאין לנו בעצם ברירה כביזנס.
כי בניתם פלטפורמה מ-day one.
אבל לא רק זה, אני בא ללקוח עכשיו, אני אומר לו, בהגדרה, כשאני נכנס, בין 2 ל-5 מוצרים יוצאים החוצה. זה הצעת הערך שלי. אני בעצם מציע לך לעשות...
מה זאת אומרת 2 עד 5? איך יכול להיות שיש וריאנס? בוא נשאל ככה.
יש לקוחות שהם רוצים להחליף את הרשת שלהם, אז הם מחליפים...
זה הצעת הערך הבסיסית שלנו, כן.
יש כשאומר, אני רוצה להחליף גם את הפיירוולים שלנו, אנחנו הולכים להוציא אותם, שמים אתכם במקום, זה כבר 2. יש כאלה שאומרים, יש לי כבר זיסקלר שמאבטח את הגישה לאינטרנט, אבל אתם עושים את זה גם, זה פיצ'ר של קייטו, אז אני מקפל גם את זיסקלר, ובשביל רימוט אקסס אני משתמש בסיסקו אני קונקט, שזה מוצר VPN רימוט אקסס. רגע, אבל לכם יש קליינט שיכול להתחבר ולתת לי את זה בתוך אותה פלטפורמה, גם הם הולכים. וככה אפשר להמשיך.
אז מבחינתך אתה בא כאסטרטגיה שיווק, אסטרטגיה מחירות, אתה מבחינתך להכניס את הרגל פנימה עם הצעת ערך המשמעותית של הרשת, ואז את האפסל אתה אומר, אין לי בעיה, אתה תראית כמה טוב ואמין אני, תעשה את האפסל או מיד או אחרי זה. זאת אומרת, כהצעת ערך, איך אתה הולך להגדיל את הארפו? מבחינתך.
אז קודם כל זה נקודה מצוינת, ובעצם כשאנחנו באים ללקוחות היום, זה נכון אבל היסטורית גם, זה לא רק היום, 75% מהלקוחות לוקחים את הטכנולוגיה שלנו בשלושת הקטגוריות. הם קונים גם את הנטוורק, גם את הסקיוריטי, וגם את הרימוט אקסס. את הרשת, הבטחת מידע, גישה מרחוק, במכה. זאת אומרת, בקנייה הראשונה. למה? כי את הבעיה שאנחנו פותרים להם, זה פישוט. והם צריכים מסה של, נקרא לזה, קונסולידציה, כדי לקבל את הערך.
כן, אני אגיד לך למה אני שואל. כי בסוף, בעולם האמיתי, ה-IT יכול לבקש את זה, כי גם זה יהיה לו פשוט יותר. יש פלטפורמה אחת, נעים, אבל בעולם אמיתי יש בחדר ליד את ה-CFO, שאולי פה הוא בארצות הברית, אבל עדיין קיים. הוא אומר, אבל ידידי, קנית לי חוזה של 2.5 במוצר ההוא, השגת עסקה טובה, וזה, אני לא הולך לשלם כפול עכשיו 2 על זה, רק בגלל שנעים לך פלטפורמה.
בדיוק. אז אנחנו מאפשרים בעצם לקבל את השירות בחינם עד 12 חודשים.
הבנתי, אוקיי.
במקומות שבהם יש חוזים מול מוצרים מתחרים, וזה כמובן דורש, לקוחות צריכים להתחייב ולקנות לשלוש שנים את השירות וכולי, אבל מה שחשוב מבחינתנו זה שאנחנו, הריטנשן, כלומר הסטיקינס של הפתרון בגלל הפלטפורמה וגם בגלל השירות המצוין שלנו, הוא 95%.
גם ה-TROI מאוד מוצלח. אם אתה כבר מלכתחילה מביא לי שלוש שנים בגלל העסקה הזאת, אז גם ההחזר, זאת אומרת, מה נעשות, שם מחירות, זה הוצאה כבדה, ובטח כל מה שאתם עושים בשביל מרקטינג דיגיטלי, לא זול. אז הנה, החזרתם אולי מהר מאוד את העלות.
וגם לקוחות נשארים, כי כשלקוחות, יש לך ריטנשן של 95%, זה אומר שלקוחות יישארו אצלך הרבה מאוד זמן. יש לנו לקוחות שנמצאים איתנו מהיום הראשון של החברה, ועדיין איתנו כבר ברניואל השלישי. אז בעצם זה שווה לנו לעשות את הפעולה הזאת. כי אם היה לנו צ'רן, כמובן שזה לא כדאי, אתה לא יכול לתת שירות בחינם, אז הלקוח עוזב. אפילו אם הוא עוזב אחרי שלוש שנים, זה גם לא טוב. אז אנחנו, בסך הכל, בגלל שאנחנו עושים את הקונסולידציה הזאת, עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין הפלטפורמיזציה של פאלו אלטו? הפלטפורמיזציה זה שהלקוחות שלנו ממש מרגישים בעצמות, הם רואים את זה ב-proof of concept, בניסיונות, ש... החיים שלהם, המציאות שלהם הולכת להשתנות בצורה חסרת תקדים. זאת אומרת, באמת החיבור של 4-5 מוצרים נקודתיים, כל אחד עם העולם שלו, באמת לפלטפורמה אחת, שהיא גם בכל העולם, היא גם בכל סקייל, והיא גם מנהלת את עצמה, כשאנשי הייתי יכולים לקחת נשימה, ולהבין מה הביזנס רוצה לעשות בשלב הבא, ולהגיד להם כן, במקום להגיד להם לא. זה משהו שהוא... דבר מדהים.
כן, שמה, אחרי, אני לא הרבה שנים כמוך, אבל אני מספיק שנים כדי לדעת שבדרך כלל, זה הפער בין איש הבטחה מדהים לאיש הבטחה בסדר. אם הוא מעכב אותך, או עוזר לך לרוץ.
זהו, ושזה בעצם הסיפור, ואז אתה מחל מגיע העולם של איומי ההבטחת מידע.
מה לגבי governments ודברים כאלה? זאת אומרת, בסוף אתם כאסטרטגיה של מחירות, ואתה מכין עכשיו, כמו שאמרת, אתה לא בורח מזה, אתה מכין עכשיו הנפקה. וארגונים ממשלתיים מביאים איתם סט מסוים של דרישות שהוא קשה. אז ציינתי כבר מולטי קלאוד, וזה מפריד ביניכם לבין מתחרים, אבל אני רואה את הברודקומים של העולם, בסוף אתם לא רק מול החברות ענן, השובבות מהירות, הוויזים, האורקות, אלא גם מול החברות שרוצות את החוזים הסיסיים האלה.
אז תראה, אנחנו מוכרים היום פחות לגוורמנט, בדיוק בגלל, נקרא לזה, רזרוויישן שלהם לגבי שימוש בענן, וגם דרישות רבות אחרות שיש להם.
מה חסר לכם? מה למשל חסר לכם שאתה לא רוצה ללכת לשם?
זה לא שאני לא רוצה, זה פשוט עניין של השקעה יחסית. יש שוק הסאסי, הוא שוק של 25 מיליארד דולר ב-2027, זה מספרים מאוד מאוד גדולים.
כמה הוא עכשיו?
עכשיו הוא בערך 12 או 10.
אז זה לא גדילה
בלתי נתפסת. 30% בערך. אנחנו עכשיו ב-2024, ב-2027, זה בערך 30%. אז פחות מבזור ה-10. אז יש לנו הזדמנות עסקית בצד המסחרי שהיא מאוד גדולה.
למכור לי ארגונים. סליחה שאני סתם ככה
מציג.
מאיפה הגדילה אמורה להגיע?
בעצם הגדילה מגיעה מטרנספורמציה של hot spend, כלומר, בעצם הרי מה זה סאסי? זה הרי אגרגציה של שווקים קיימים, שיש המון דולרים שזרמו לפתרונות נקודה. הדולרים האלה זזים.
זאת אומרת, אתה מסתכל שאתה ממפה את ה... הרי בסופו של דבר הדברים לא מחולקים בצורה אחידה, אז אנחנו מסתכלים על ה-Fortune 500, שהם ה-Big Spenders בעולם הזה, ואז אתה אומר, אוקיי, כמה מהם כבר ימצאו איזשהו סאסי, ואתה אומר, הגדילה אמורה להגיע מכך שאחרות יאמצו גם?
רק לא מה-Fortune 500, אלא מה-Mid to Large Enterprise. אנחנו מתעסקים על בארגונים של בין 500 ל-25 אלף איש היום.
אתם אנשי הראסל 2000.
יותר, כן. למרות שיש לו לקוחות, נקרא לזה בחלק התחתון של הפורצ'ן 500, יש כאן נושא שבו, אם אתה חושב על הפלטפורמה שלנו, קצת כמו AWS בזמנו, זאת אומרת, CIA 2014, מה קרה עד 2014? בעצם הארגונים הגדולים מאוד, יש להם גם צוותים מאוד מאוד נפרדים, שקונים מוצרי תקשורת ומוצרי הבטחת מידע בנפרד, יש להם השקעות עצומות בוונדורים ובתשתיות, ואנחנו, אתה זוכר, נבאים ואנחנו בעצם מחליפים. ויש להם גם נושאים של אסטרטגיות, של רגולציות שאומרות, אתם צריכים לעשות multiple things, multi-clouds. שמעתי אפילו מ-Enterprise מאוד מאוד גדול שהוא צריך multi-sassy. זה משהו שכמעט לא נתפס. כלומר, לא...
לא נתפס כי אתה המצאת את הקטגוריה לפני עשור, זה נראה לך מוזר.
לא, בכנת דיפלוימנט, כלומר, אם רגולטור בא למישהו, שהוא ארגון גדול, והוא לא תשמע, משקולי שריד צריך שני סאסי, אמר לי, יש בצד השני, אדם מאוד חכם, עם המון ישראל ב-IT, הוא אומר, אני אפילו לא יודע איך להתחיל לחשוב על זה. כי סאסי זה הכל קונסולידציה בהגדרה. מה אני עושה? איך יוזר שלי יוכל לעבוד?
אם אני מסתם מניחו של איך רגולטור חושב, מבחינתי אני לא צריך שביט יעבור פעם פה, פעם שום, פה, אלא שיהיה רידנדנסי, שתוך איקס שעות, מהרגע שנגיד משהו קורה לקייטו, ובוא נגיד את האמת, קייטו נמצאת בישראל. ישראל נמצאת תחת איום. בסדר? אני לא חושב שזה far-fetch לרגולטור להגיד, תגיד לי רק שיש לך plan B. זה הכל.
כן, אז זה מבחינת הלקוחות. אנחנו דרך אגב משקיעים בזה הרבה מאוד. הענן שלנו כמובן אין לו dependencies בישראל, אבל האנשים הטכניים
כן.
נמצאים. אז אנחנו מחזיקים צוותים שנמצאים ביוון, כמות אחרים. זה אנחנו אתגר? כאילו בדיוק בגלל זה. בכל מקרה עשינו קצת איזה מין דיטור, אבל בגדול הפליי של סאסי הוא פליי של קונברג'נס, הארגונים שהכי... צריכים את זה. כלומר, מצד אחד הם לא התחתנו עם הוונדורים הגדולים בהיי-אנד, יש להם מערכת קבלת החלטות הרבה יותר מצומצמת, זאת אומרת, יש בסוף איזה CIO שיש מתחתיו שני מנהלי צוותים, שאומרים, אוקיי, על זה אנחנו הולכים. אני קורא לזה ה-luxury of being able to choose point solutions, זאת אומרת, הרבה אנגלית, אבל היכולת לבחור איזה מוצר שאתה רוצה, לאיזה קטגוריה פונקציונלית שאתה רוצה, שזה הדרך שבה אנשים בחרו פעם, מחייבת בצד השני תקציבים לאנשים, מחייבת יכולות של אנשים, לקנות יכולות בשוק שאתה צריך להתחרות בסטארט-אפים ובחברות ההייטק הגדולות. אז אם אתה גולדמן זאקס או ג'יי פי מורגן, אתה אולי יכול לשלם לאנשים הכי חזקים שיבואו לעשות לך קלאוד ונטוורקינג וסקיוריטי עם איזה קומבינציית מוצרים שאתה רוצה.
יש לזה אפילו היגיון, בתור חבר'ה שמייעצים להשקעות והם מאוד מעורבים בשוק הזה, ורוצים להיות חתמים פה ושם, לעזור
בכלל. הם בעיקר מאוד עשירים.
כן, אומרת, אני אומר שזה להם... הרבה יתרונות בלעשות את זה בדרך שלהם.
אבל אם אתה מסתכל על חברות מניפקצ'רינג, כמו קרלסברג, שהיא לקוח של קייטו משנה שעברה, החתמנו את קרלסברג, שזו חברה מאוד גדולה, מאות אתרים, עשרות אלפי אנשים, זו חברה שמוכרת 10 מיליארד דולר בשנה, אתה לא חושב עליה בתור ארגון בינוני. זה...
לא.
אבל היא גם לא בפורשן 500. וזו חברה שהיה לה ערימה של פתרונות, שהם פשוט לא יכלו להשתלט עליהם יותר. זה היה המצב. הם פשוט מחקו את הכל. ג'וניפר, פורטינט, זיסקיילר, פשוט מחקו את הכל.
כן, אני בטוח שמסתובבים וזה... שם אנשים עם ה-USB on key של ג'וניפר, שהם בתיק, שהם עדיין, אתה יודע, זה עדיין אצלהם בתיק איפשהו.
כן.
זה מה יש.
אז זה ובעצם אנחנו באנו ובעצם יצאנו...
כמה זמן לוקח לעשות מה בארגון כמו קרלסברג?
אז... חלק מהיכולות שבנינו במשך השנים, זה מה שנקרא התמעה דרגתית. זאת אומרת, כשאני אומר התמעה, כשאני אומר אנחנו מחליפים, זה לא אני בא בוקר אחד, אני סובב כפתור והכל הוחלף, אלא יש תהליך הדרגתי שבו הרשת הקיימת יושבת סייד בי סייד עם קייטו, לאט לאט אסטים עוברים, אנשים, לוקיישנס, וזה בדרך כלל לוקח משהו כמו 12 עד 18 חודש, בארגון כמו קרלסברג, שבו הכל עובר. לארגונים, אבל בדיוק כמו אותה סיבה שהסברתי קודם, יש אינטרס לזוז מהר.
רגע, עבורך, אתה צריך לשים אנשים בתור קייטו?
לא, לא, לא.
זה עבודה שלהם או שלך?
זה עבודה שלהם. זה הכל, אצלנו הכל מה שקרה zero touch, אנחנו לא עושים deployment, אין לנו פרופשנל סרוויסס כמעט בכלל.
כי החלטה אסטרטגית, אתה לא רוצה פרופשנל סרוויסס?
אין לי צורך. המוצר שלי כל כך פשוט, שהלקוח יכול להטמיע אותו לבד, והוא פשוט, אנחנו מראים להם, אם יש לך 250 אתרים, אתה עושה את החמישה הראשונים איתנו, זה לוקח שעתיים כל אחד, ואז אתה ממשיך, כי בעצם הכל זה cloud first, הכל בענן, כל ההגדרות בענן, כמות העבודה על האדמה, מה שנקרא, היא מאוד פשוטה, קל מאוד להפיץ את הקליינטים שלנו.
אז בואו נשאל, שאתה מציע, שאתה מגיע לרגעת בשלות כזו, ואתה מציע ערך אמיתי, שהוא אותן, באמת, אתה גם ערך פיננסי, גם מוריד שירותים אחרים, וגם ערך אמיתי מבחינת הבטחה, כי זה בעצם המשחק. עכשיו אני חוזר לשאלה ששלמה נשאל לפני עשור. הרי אז, למה שגוגל ואמזון יקנו אותך ב-300 מיליון דולר בטאג מחיר הרגיל? ברור, גם אין מי שימכור וגם אין היגיון מבחינתן. אבל עכשיו, כשאתה עסק מאוד בשל, ואתה עומד להנפיק, זאת אומרת, מן הסתם אתה לא יכול לענות, אבל מה הסיכוי שחודש לפני אמזון אומרת, עזוב, 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 אני רוצה לקבל אדג' על גוגל, אני רוצה שתעבדו רק איתי, בתור אדג' אמיתי על גוגל.
תראה, זה הכל ספקולציה. בוודאי. זאת אומרת, אין, אנחנו בונים, בשביל זה בנינו בעצם חברה, שזה דבר די ייחודי בנוף הישראלי, שהיא חברת פלטפורמה, חברת ארכיטקטורה, חברה שבעצם גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, ומכוונת להנפקה, ומה שיקרה לה בדרך, זה ספקולציה.
אבל מוכלת. יש היגיון, זאת אומרת, אני רק אומר, מבחינת היגיון עסקי קר, אם לפני כן לא היה היגיון, והבנתי למה אין שום היגיון, אני כן מוצא את ההיגיון עכשיו. זאת אומרת, אם אני עכשיו יושב ליד, הרי מי שמוביל עכשיו את אמזון, זה כבר לא הבן אדם המקורי, אלא הבן אדם שחושב אנטרפרייז, כי הוא הקים את AWS. ואם הוא קורא לך לשיחה, יש היגיון בזה.
אז אתה בעצמך אמרת קודם שיכול להיות שהם יעדיפו להשקיע את האנרגיה שלהם ב-AI, או שמה המלחמה הגדולה שהיא needle mover, ולאו דווקא באזורים האלה. תראה, הכל אפשרי. אנחנו לא בונים על זה, בשביל זה אנחנו כבר 1,000 איש, אנחנו נמצאים בכל העולם, אנחנו, יש לנו אחוזי גידול די משמעותיים, הוצאנו פרס ריליס על שנת 2023, 59% גידול ברבניו year over year, אם אתה מסתכל
אפשר על... אפשר לשמור על זה? הרי, אתה יודע, כשאני מסתכל על 60% year over year, מה שאני חושב עליו, אתה יודע, זה כמעט too good to be true, כדי מסתכל, אתה אומר, אוקיי, מה אתה מקריב בשביל 60% בחברה בת 10?
אוקיי, אז קודם כל, כמובן כשהמספרים שלך גדלים, זה נעשה יותר קשה, אבל עדיין, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לגדול הרבה מעל השחקנים הציבוריים הגדולים בשוק לאורך זמן, זה משהו שהוא סביר שאנחנו נעשה, כי אנחנו בכל זאת חברת גרוס ופרסט מובר בשוק הזה.
לפחות ל5 שנים הקרובות.
כן, וגם, אתה יודע, ברור שאנחנו לא, לפעמים שאתה שומע מספרים כמו 60% או 100% או 300%, זה כשחברות יש להם מיליון דולר בהכנסות.
כן, אבל בגלל זה אני אומר, בכוונה אני מסייגת עם חברה בת 10.
כן, נכון. אז במקרה שלנו אנחנו ממשיכים לגדול יפה, כי סאסי הוא אמיתי. סאסי הוא צורך אמיתי שיש בשוק. אני חושב שאפילו גרטנר לא העריכה כמה מהר זה יזוז, כשהם הגדירו את הקטגוריה ב-2019, אחרי שעשינו הרבה עבודה כמובן
להתורך. כן, הפרק אחר דיברנו רק על זה, כן.
הם חשבו שיקח לסאסי 10 שנים להגיע למיינסטרים, יש להם כל מיני צ'ארטים שמנסים להעריך את זה.
זאת אומרת, 29.
כן, ובפועל סאסי היום נמצאת במצב שהם מגדירים אותה כנאו. זאת אומרת, אז זה בעצם המצב. אנחנו רואים את העניין המאוד גדול בשוק, אנחנו רואים את הארגונים ההולכים וגדלים, זאת אומרת, הארגונים שאנחנו מוכרים אליהם נעשים יותר ויותר גדולים, שבעצם רוצים לעשות את המעבר הזה.
מה, בשביל לקבל עוד פרדיים שיפט, זאת אומרת, בשביל לקבל את הסטפ פונקשן הבא, הרי זה ככה פתחנו את הפרק, הגדרנו מה זה אסטרטגיה, כמה שנים אתה חושב, זאת אומרת, לפני שאתה צריך להוסיף עוד משהו לקטלוג, לפלטפורמה שלך?
תראה, אנחנו כל הזמן מוסיפים לה, אנחנו מוסיפים בין 2 ל-3 מודולים חדשים לפלטפורמה כל שנה. אז כבר עכשיו אנחנו עומדים משהו כמו 11 מודולים. עכשיו, כל מודול כזה זה עולם ומלואו. לפני חודשיים הכרזנו על מודול של endpoint protection, משהו שהוא בעצם מגן נגד וירוסים באנדפוינט. אתה יכול להגיד שהוא מתחרה בקראוטסטרייק וסנטינל 1, אבל פרקטית הוא בעצם אמור להחליף את כל הלונג טייל של האנטי-מלוור.
אתה נזהר כי אתם לא קוראים לו EDR? זאת אומרת...
הוא EDR. הוא עושה EDR. הוא EDR? הוא EDR. הוא EDR ו-endpoint protection.
אתה מבחינתך, כשאתה בא לקרלסברג, אתה אומר, תקשיב, אם יש לך את ה-EDR שלי, אתה יכול לנוח בביתך ולא להשתמש בדיפנדר, סנטינל 1 וכו'?
כן. ואז הוא צריך להחליט אם הוא רוצה לעשות את זה.
ואתה מרגיש בביטחון להציע את זה.
כן, כן, ודאי. ונוסף לזה, הוספנו XDR, שזה בעצם היכולת להבין מה ה-EDR שלך אומר. כי EDR זה, זה משהו שהוא בעצם מספר לך מה קורה באנפוינט, יש לו גם יכולת לעצור איומים שהוא מזהה, אבל הוא גם מספר לך כשיש איומים שהוא לא מזהה, אבל הוא רואה משהו חשוד. יש לנו את היכולות האלה, וגם את יכולת הענן לעשות קורלציה בין המידע שמגיע מהאינפוט, המידע שמגיע מהרשת.
וכשאתה רואה למשל את ההצלחה של וויז, ישבה פה לא מזמן ה-CMO-ית של וויז, והיא מראה, זאת אומרת, את הגידול הבאמת מפואר שלהם, ואתה רואה את הגידול הזה. אתה אומר, אוקיי, אני לא רחוק משם, זאת אומרת, אני יכול להציע בעצם את כל ה... להראות, אם אתם רוצים אלרטים על הארמים, אני יכול להראות לכם גם את זה. הרי אם יש לך פה שוק שגדל כל כך מהר, ומקבל כל כך הרבה, הרבה, הרבה אהבה מהמשקיעים, אתה לא רחוק מזה.
אז התשובה היא ש... ואני אגיד תשובה כללית.
בוודאי. בסדר?
אני לא אתייחס ספציפית לוויז.
לא, אני מסתכל לשוק של וויז ואורקה, אני לא מסתכל לוויז ואורקה הרי, כן?
כן. אתה בעצם, מה שאתה בעצם אומר, זה שאנחנו קוראים לזה, we want to sassify all of security. בעצם אומר, מה זה sassy? sassy זה אוסף של תכונות של הדליברי של הסקיוריטי. אני רוצה שזה יהיה אוטונומי, אני רוצה שזה יהיה סקלבל, אני רוצה שזה יהיה גלובל, וכולי. אז גרטנר זיהתה חמש קטגוריות סקיוריטי עצומות, כל החשבה מיליארדים שסאסי יכול לחול עליהם, אבל אפשר בגדול להתרחב לעוד אזורים. XDR ו-Endpoint Protection לא היו חלק מהסקופ המקורי של סאסי. אנחנו התרחבנו לזה, כי אנחנו יכולנו להציע את אותו ערך של Ease of Use, Seamlessness, Agility, גם למי שרוצה את היכולות האלה. אז ככה אנחנו מסתכלים על השוק. אנחנו בעצם, חלק מהאסטרטגיה שלנו זה להסתכל על השוק ולהגיד, אוקיי, לאיזה עוד קטגוריה שאנחנו לא נמצאים בה היום, אנחנו יכולים להתרחב ולתת עדיין את אותה הצעת ערך, לא לקלקל שום דבר, לא לסבך שום דבר, לא לייצר מבחינת הלקוח תחושה של פיצול, וזה מה שינחה את האסטרטגיה שלנו.
עוד שאלה אחת, אחרונה, אפשר שנסיים, מבחינת גיאוגרפיה, שאתה מסתכל על איפה אין עדיין קייטו היום, זאת אומרת, אתה מסתכל על אזורים באסיה שבהם, בסדר, זה הגיוני להתחיל איפה שהתחלתם, מתי אתה עושה את הקפיצות הגיאוגרפיות הבאות?
אז אנחנו מוכרים מהיום הראשון בכל הגיאוגרפיות, כולל באסיה.
אני חושב פתוחים להכל, בסוף יש דגש, בסוף יש איפה אתה סוחר את האנשי מחירות שלך.
אנחנו סוחרים אותם בכל העולם, יפן היא השוק השלישי בגודלו של קייטו. רק לזה, אנחנו מוכרים ביפן מהיום הראשון של החברה. רוב הביזנס שלנו מגיע מארצות הברית, אחר כך אירופה, אחר כן. כך אסיה, ואנחנו גדלים במקביל בכל המקומות, אנחנו נכנסים גם לסקנדרי מרקטס, כמו שווקים שלא, למשל נכנסנו להודו לאחרונה.
שזה דרך ריסלרים?
לא, שנים, צ'אנלים יש לנו בכל מיני מקומות, אני דבר לשים איש מחירות, שבאמת יעבוד עם אותו ערוץ הפצה, ובעצם ייצג אותנו שם, יעזור להם למכור וכו'. אז אנחנו, האסטרטגיה שלנו היא בעיקר עולמית, יש אזורים כמו אפריקה למשל, שבהם אנחנו לא פועלים, חוץ מדרום אפריקה.
יש אזורים שהם פוליטיים גם קצת מסובכים עכשיו, זאת אומרת, אתה מסתכל לערב הסעודית דובאי, שיש המון הזדמנויות, אבל מה לעשות, שזה לא הכי קל כרגע.
נכון, זה לא הכי קל כרגע.
אבל יש הזדמנות גדולה, אם אתה מסרטט לעצמך, אתה יודע, להגיד עכשיו, אתה עושה את ה-S1 שלך, לא יודע, אתה רואה איפה אתה יכול לגדול, אתה יכול לגדול גם שם.
אז נכון.
בהינתן האפשרות הפוליטית המתאימה.
אני חושב שאנחנו בערך שני הוקטורים של הגידול היום, אחד זה אפ מרקט, להביא לקוחות יותר ויותר גדולים, גם בתוך הסגמנט שאנחנו פועלים בו, יש שם כמות עצומה של לקוחות, וגם פונקציונלית, זאת אומרת להגיד, אוקיי, אני יכול להתרחב הצידה, לשווקים חדשים שמגדילים את הטעם בעצם של החברה, זה שני הוקטורים המרכזיים, גיאוגרפית זה וקטור שלישי, אנחנו נמצאים היום בכל הפריימרי מרקט, וגם בחלק לא קטן מהסקנדרי מרקט, אז זה בעיקר אקזקיושן. זאת אומרת,
זה השאלה שאתה חושב שהיא הכי, נגיד, הוגנת, זאת אומרת, שמגיע אנליסט קשוח, שאתה צריך לדבר איתו עכשיו, להכין את השטח להכל, זה באמת אתה מרגיש השאלה הכי קשוחה ש...
השאלה הגיאוגרפית?
לא, אקסקיושן. זאת אומרת, הרי אם אתה, אין הרבה ספקות, זאת אומרת, אם עושים את השיחה הזו 2017, בטח שהיו ספקות לגבי אם סאסי יתפוס או לא יתפוס, בטח לפני שגרתי לנו את החותמת ב-19-20. היום שכבר יש את החותמת, אז הכיוון האסטרטגי ברור. עכשיו עולה השאלה execution, זאת אומרת, זה השאלה שהיא...
זו שאלה שהיא execution competitive, כלומר, איך אתה מתחרה מול הכל הגדולים האלה וכולי, אז אנחנו מדברים במספרים, אנחנו מדברים בגרוף, ואנחנו מראים להם גם את הגרוף הפונקציונלי, גם את הגרוף בלקוחות, גם את הדוגמאות הולכות והלכות, גדולות והולכות של ארגונים גדולים שמאמצים אותנו. זהו, אז אנחנו מרגישים במקום מאוד טוב, כי... זה אולי אחד הדברים שאנחנו הצלחנו לעשות, זה לדלבר.
יפה מאוד.
לדלבר תוצאות מאוד מרשימות.
לפני שנסיים, המלצה אישית שלך למאזינים, כל מה שבא לך להמליץ עליו, ספר, סדרה, מה שבא לך.
בשבילי הספר הקורנרסטון העסקי שאני הולך לאורו, זה ה-Innovator's Dilemma של קריסטינסן.
קצת רמזתי על מי שכתב איתו את הספר האחרון, זה בכל מתחרים שלכם, אז אני לא אעשה יותר מדי פרסום, אבל כן, בן אדם חכם שאסף סביבו אנשים חכמים מאוד.
כן.
כן, בסופו של דבר, אתה יודע, יש הרבה דברים ב-MBA שהם קצת פלאף, אבל Innovator's Dilemma עדיין מחזיק מים.
כן.
בסוף זה עדיין מחזיק מים. אני אצטרף להמלצה אותה, אני ממליץ עליו הרבה, אבל בן תומפסון באמת, יש תוכן שצריך לשלם עליו ולצרוך אותו, אם אתם בתעשייה הזאת, מאוד ממליץ על בן, והוא עושה עבודה נהדרת, אז אני אמליץ עליו. תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לכולם.
שיהיה בהצלחה בהנפקה הזו, מתי שלא תהיה. ביי ביי.
תודה רבה.